הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93-93, 058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם באתר האינטרנט של כל חי, בכתובת 93fm.co.il, בחלונית הודעה לשידור.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב יוסי אייזנטל, אשר גרייבר שאיתנו באולפן, ואנחנו רוצים להתחיל את התוכנית שלנו סביב נושאים שקשורים אל תוך מערכת הנישואים, אל בעיות שישנם בין בני הזוג במערכת הנישואים ואיך פותרים איתם. ולא פעם בני זוג מתמודדים כל מיני ויכוחים במערכת הנישואים שנראים להם מסובכים וקשים. הם לא תמיד רואים איך אפשר להגיע לפתרון. כעבור כמה שנים הם מסתכלים לאחור, הם אומרים לעצמם, כמה זמן, כמה אנרגיה, כמה מרץ בזבזנו על ויכוחים כל כך לא חשובים. הם אומרים לעצמם, איך הם יכלו להתרגז על דברים כל כך שוליים. בחוכמה, לאחר מעשה, בני אדם רואים איך הם הגיבו בחוסר פרופורציה. בשעת מעשה, בני אדם מצדיקים את ההתנהגות שלהם. בכלל, למרות שבני אדם יודעים לומר על עצמם שהם מכירים את החסרונות שלהם, יש בני אדם שיודעים להגיד שיש להם גם כן מודעות עצמית, ולא פעם זה גם כן נכון. אבל לפעמים אנשים אומרים איזשהו חיסרון שיש להם על עצמם, ואז מיד הם יוסיפו עוד איזה יתרון. לדוגמה, אני אימפולסיבי וזה פוגע בחיים שלי. נכון שזה גם עוזר לי, כי זה הופך אותי להיות אדם דינמי יותר, אדם שחושב מהר, אדם שיודע להיות שנון וחריף, וכך האדם הזה משכנע את עצמו שהתגובה האימפולסיבית שלו אמנם נכון שהיא לא לגמרי בסדר, אבל בכל זאת היא לא כל כך גרועה. האדם הזה אומר, יש לי מודעות עצמית. יש לו מודעות עצמית לחיסרון, אבל גם הוא לא שם לב שהוא לא לגמרי מנטרל את החיסרון. למה? מכיוון שהוא כבר מצדיק את החיסרון. זה הופך אותו לאדם דינמי, לאדם שחושב מהר, לאדם שיודע להיות שנון, חריף, עם התגובות המהירות, שמתם לב, הוא מבקר את עצמו, ומיד הוא מוצא בחיסרון מעלה. או שאדם אומר, אני אדם ביקורתי, ומיד מוסיף ואומר, כן, אבל זה כי כך אני בטוח שהכל מסודר כמו שזה צריך להיות. כלומר, כך האדם מוצא בעצמו פגם, משכנע את עצמו שזה בסדר הפגם הזה. כיום יש לבני אדם הצדקה חדשה למה שהם עושים. הם עושים לפעמים משהו לא טוב, אז הם אומרים לעצמם, נכון שהתפרסתי על השכן, אבל זה לא אני, זה איזשהו כוח בתוכי שהוא חזק ממני. זה התת מודע, הוא השתלט עליי. והתת מודע הופך להיות אשם בכל התנהלות לא חכמה של האדם. אולי זה נכון שהתת מודע אחראי לכמה מהפעילויות שלנו. אבל בכל זאת, לומר שבגלל שאנחנו כבר לא אחראים, בגלל התת מודע אנחנו כבר לא אחראים על מה שאנחנו עושים, זה כבר קיצוני הרבה יותר. לומר שזה לא אנחנו אלא התת מודע, זו כבר בריחה מהמציאות. אז בני אדם עושים טעויות, בשעת מעשה יכולים להצדיק אותם, אבל שנים לאחר מכן בני אדם מתחרטים על זה. בחוכמה שלאחר מעשה הם מרגישים שהם הגיבו בהגזמה. לאחר מעשה הם רואים שהם ראו צל הרים כמו הרים. אז אנחנו לא מגיעים למקום הזה, אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, איך אנחנו עושים, או מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להימנע להגיע לכזה מקום. איך אנחנו מייצרים מערכת שיכולה לפתור בעיות בתוך מערכת של ניסויים בצורה בריאה, יעילה, בצורה שהיא יותר קלה, צורה שתיקח פחות זמן. אז קודם כל חשוב לדעת שבני זוג שנתקלים בבעיה בתוך מערכת הניסויים שלהם, הם מרגישים שאם להם יש בעיה, זה אומר שיש לא רק בעיה ספציפית, לדוגמה בעיה כלכלית או נושא חינוך הילדים, שבזה יש להם קונפליקט, אלא לא פעם בעיניהם אומרים לעצמם, זו כנראה בעיה במערכת הניסויים שלהם, בעיה שאי אפשר לתפקד יחד, זה מזעזע אותם. למרות ששכלית הם יכולים להבין שסביר להניח שבני אדם שחיים יחד יתקלו באי הבנות, אי הסכמות, יצטרכו להגיע לפשרות, לגמישות. בכל זאת, כשהקושי צף, כשהקושי מתעורר, הם נשברים, הם מתייאשים, המצב נראה להם כחסר אונים. ואז בני אדם מתמודדים עם הקושי הנוכחי, ובנוסף לכך גם קושי נוסף, זה הקושי שאם יש ביניהם אי הסכמה, אם יש ביניהם ויכוחים, אולי זה גם אומר על שני בני הזוג שהקשר אולי לא בריא. לדוגמה, יש לשני בני הזוג קונפליקט בעניין כלכלת הבית. אם הבעל אומר יותר לחסוך, האישה שוב ושוב לא חושבת כמוהו, אז הוא יכול להתחיל לקחת את זה כאישית. מבחינתו הוא אומר, אם אשתי לא מסכימה איתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אולי זה אומר משהו. לדעתו זה כבר לא הגיוני, ההתנהלות. והיא בכל זאת לא מסכימה איתו, זה גורם להרגיש שהיא בכוונה עושה את זה נגדו. כך גם הפוך, אם האישה חושבת בצורה מסוימת, ושוב ושוב מנסה לשכנע את בעלה ולא מצליחה. היא מתחילה לחשוב שאולי, אם אני כל כך הגיונית והוא לא מבין את זה, או שהוא מבין את זה ובכל זאת עושה את זה, כנראה זה אישי. אולי הוא בכוונה עושה נגדה. הרי הוא הסביר כל כך טוב, ובכל זאת הוא לא מבין, הוא לא מסכים. כנראה שהוא עושה את זה בכוונה. בכל אופן זוהי התחושה, מה שמעצים את הבעיה. לכן בשביל לפתור בעיות במערכת הניסויים, ניתן כמה כלים. והכלי הראשון הוא, בשביל לפתור בעיה, צריכים שני בני הזוג קודם כל למקד את עצמם. מה הבעיה? האם זה קשור לבעיה כלכלית? לחלוקת תפקידים בבית? לחינוך הילדים? לעיצוב הבית? כלומר, צריכים להחליט שמדברים רק על נושא אחד ולא גולשים. גם אם מסכים שצריכים לדבר על חינוך, חשוב להגדיר, הדיאלוג יהיה סביב, לדוגמה, שעות השינה של הילדים, או הרגלי האכילה, או עירת שמיים שלהם. אבל העיקר שיש נושא אחד, גם חינוך הילדים זה עדיין לא נקרא נושא אחד, אלא כותרת, תת כותרת, מה הולכים לדבר? להיות ממוקדים, כיוון שלא פעם. ויכוחים בין מזוג שיוצאים מכלל שליטה, זה בגלל שהם לא מגדירים טוב את הנושא, ואז מדברים על עוד נושא, ועוד נושא, ועוד נושא. ושם יכולים להיאבד. הדבר החשוב אז זה להגדיר מהי הבעיה בכל אופן בשלב הראשון. עוד נקודה חשובה מאוד זה לנטרל פרשנויות. לדוגמה, יכול להיות שהבעל אומר לאשתו את קונה דברים יקרים בלי להתייעץ איתי. זו עובדה. אבל להוסיף ולומר, ולכן את אדם שבכלל לא מתחשב, זו כבר פרשנות. את זה צריך להוריד. בניסיון לפתור בעיות, לנטרל את הפרשנות ולהשאיר רק את העובדה ועליה, על העובדה לדבר. הבעל כן יכול לומר, אני מרגיש חוסר התחשבות. זוהי הרגשה שלו, הוא מדבר על עצמו. אבל שלא ידבר עליה, שלא יאמר, את אדם לא מתחשב. למה? כי הפרשנות הזו היא זו ש... מנטרלת את היכולת של שני בני הזוג לדבר על הבעיה בצורה עניינית, רגועה ונינוחה. עוד כלי חשוב, אחרי ששני בני הזוג דיברו כל אחד על הצד שלו, חשוב ששני בני הזוג ידברו על הפתרונות. כלומר, יעלו כל אחד 5 פתרונות לבעיה שהם מתמודדים איתם. הבעיה של זוגות בהקשר הזה, זה שהם בטעות מאמינים שיש רק פתרון אחד לכל בעיה. הם כל כך בטוחים בדרך שלהם, עד כדי כך שאין להם גמישות מחשבתית, מה שכל כך צריך במקרה הזה. לכן חשוב כל כך שבני הזוג יצאו מהקיבעון המחשבתי, יתחילו לחשוב במושגים של כמה וכמה פתרונות, לא רק פתרון אחד. אחרי שהם עשו רשימה של כל אחד רושם 5 פתרונות, סך כל 10 פתרונות, כעת יחד, הם יכולים לשדרג את, לדרג את הפתרונות. מה זאת אומרת לדרג את הפתרונות? ירשמו מ-1 עד 10, כמה פתרונות שלהם טובים או לא. כל אחד על כל פתרון מתוך 10 עושה את הניקוד שלו. וכך הם מגיעים בהדרגתיות אל הפתרון שיש לו הכי הרבה ניקוד. אבל זה לא יהיה הפתרון המושלם. הוא יהיה פתרון שאולי 30% טוב, 40% טוב. אבל זה לא יהיה פתרון מושלם. כי הם לא ימצאו בשלב הזה פתרון מושלם. הם ימצאו פתרון שיתאים ברמה של 30%. עד עכשיו רמת הפתרונות שלהם הייתה מתאימה ברמה של 0%, לכן הם הגיעו לוויכוחים ולמריבות. כעת ימצאו פתרון שהוא לא מושלם, ברמה של 30%. כעת מה הם עושים? לוקחים את הפתרון הזה ומחליטים שמגבילים את הפתרון לפרק זמן. לדוגמה, מתוך 10 פתרונות הם בחרו בפתרון אחד, את הפתרון הזה הם יעשו שבועיים, באותם שבועיים עושים בלב שלם שניהם את הפתרון שנבחר. אחרי שבועיים, הם עושים שוב ושוב את אותו תרגיל. כל פעם עושים את אותו תהליך של עוד פתרונות, עוד 5 פתרונות, עוד 5 פתרונות, וכך הם משתדרגים. כך הם משדרגים את הפתרונות שלהם, כך הם נעשים פתוחים יותר, גמישים יותר, כך הם מוצאים יותר ויותר פתרונות. וזו נקודה חשובה מאוד, לא רק בשביל למצוא פתרון, אלא גם בשביל בכלל מערכת חיים של שני בני אדם, יהיה אחד שני בני הזוג. חשוב של שני בני הזוג תהיה חשיבה שלא חושד במושגים של הצלחה או כישלון, אלא במושגים של שימו לב מגמה. האם יש או אין התקדמות? כי לא תהיה הצלחה בן רגע. לא יהיה פתרון קסם. וחבל שבני הזוג בכלל חושבים שלכל בעיה מוצאים פתרון קסם. אין פתרונות קסם, ישנם רק תהליכים קסומים. אם מוצאים תהליך טוב ומגמת עלייה, זה הקסם הטוב ביותר שיכול להיות. לפעמים אחרי שבועיים בני הזוג ינסו את אותו פתרון עוד שבועיים. לפעמים יחליפו את הפתרון בשינויים קטנים. העיקר זוהי התנועה, העיקר זוהי המגמה. המגמה לעלייה למעלה, גם הגמישות של שני בני הזוג, המוכנות שלהם להיכנס לתהליך של ניסוי ותהייה. ובני זוג שרוצים לשדרג את המערכת שלהם, לא יעשו את זה רק ברגעי משבר, אלא כל כמה חודשים לקחת נושאים כאלה ולפתור אותם. בצורה הזאת, כמו שתיארנו כעת, כך הם מרגילים את עצמם, הם מרגילים את המוח שלהם, הם מרגילים את בני הבית, לחשוב בצורה גמישה, בצורה שלא מחפשת פתרון כאן ועכשיו, כי אין פתרון כאן ועכשיו. זוהי חוכמה לחשוב שאין פתרון כאן ועכשיו, כי זוהי המציאות. החוכמה היא לזהות את המגמה, את העלייה. אין דבר כזה בעולם בין בני אדם שיש ויכוחים רבים שחוזרים לעצמם, נושא טעון ויהיה פתרון במיידי. צריך להתחיל להתרגל לתהליך מורכב יותר. אבל כשמתרגלים אל התהליך המורכב, הוא נעשה פשוט יותר. זה קל יותר. הרבה יותר קל לחיות באשליה שהנה אני אצליח לשכנע את אשתי, או אני אצליח לשכנע את בעלי, אם לא עכשיו, עוד יומיים, לעוד יומיים, עוד שבועיים, עוד חודש בסוף הוא ישתכנע. לא פעם זוהי אשליה של אחד מבני הזוג, או גם שניהם. לכן כדאי יותר להיות מודעים למציאות, ששני בני הזוג כל אחד עם הדעות שלו, אבל לא בטוח שיש להם בשלב הזה של החיים את היכולת לזהות את הסיפור של שניהם יחד, את היכולת למצוא את המיזוג של שניהם יחד, ולכן צריכים בהדרגתיות לראות איזשהו פתרון מסוים, שמתאים 20-30%, ועם זה לראות איך נעים קדימה. כשמתרגלים לזה, אז נעשה פשוט וקל. בשביל לשדרג את התהליך, אם לדוגמה הוויכוח בין בני הזוג הוא בנושא חינוך הילדים, נגיד נושא המשמעת בחינוך הילדים, אז ששני ההורים ירשמו על דף, שלב הם רושמים את הפתרונות, משפט בסגנון של למעלה, הם רושמים שנינו למען הילדים. זו המשמעות המשותפת שלנו. למה אני אומר לרשום כזה משפט? אולי זה נשמע שטחי מאוד, אולי מה פתאום המשפט הזה יעזור? נכון, המשפט הזה לא יפתור הרבה, אבל המשפט הזה רק יעזור לנו לכוון את מערכת החשיבה שלנו ולזכור ששנינו כאן לאותה מטרה. לפעמים אנחנו שוכחים את הפרטים הקטנים האלה. אנחנו כאן שנינו לאותה מטרה, לראות איך אנחנו מצליחים לחנך את הילדים בצורה טובה יותר, יעילה יותר, נכונה יותר. כלומר, זה משפט שמזכיר לשני בני הזוג, מכוון את שני בני הזוג שמחפשים את טובת הילדים, ששניהם מחפשים את טובת המשפחה, ובסוף את הפתרון שמתאים לשניהם. עוד נקודה, טכנית לא פעם, מריבות בין בני זוג, הם באותו מקום, כמו הסלון, מטבח, חדר מסוים הבית. יש כבר אסוציאציה של המקום הזה, יש כבר אווירה לא טובה בקשר למה שנמצא במריבה. לכן כדאי לפעמים לצאת מהבית למקום חדש. ושם מדבר על הקונפליקט בצורה טובה ויעילה יותר. חשוב לזכור שקונפליקטים הם נורמליים. תגובות קיצוניות, האשמות, חוסר גמישות. זה דבר שהוא לא נורמלי. גם חשוב לזכור שאנחנו מחפשים התקדמות הדרגתית ולא קיצונית. גם חשוב מאוד ששני בני הזוג, אחרי שמצליחים לפתור בעיה זו או אחרת, שיפרגנו לעצמם, שיעודדו את עצמם על ההצלחה. עוד חשוב, נקודה חשובה ואיתה נסיים לפני שנצא להפסקה, ששני בני הזוג ישדרו תקווה אחד לשני. לא יאמרו מילים כמו, אין סיכוי, זה לא יעבוד וכדומה. אלא תמיד לראות איך משדרים איזושהי תקווה. נכון שקשה, נכון שאנחנו לא מצליחים, אבל אנחנו מאמינים שבסוף נמצא את הדרך שמתאימה לשנינו. תמיד לשדר את התקווה, המסר הזה של תקווה, ישים את שני בני הזוג בפחות מקום של התגוננות, יותר מקום של גמישות, יותר מקום של תקווה, ומהמקום הזה יותר מקום של עשייה. נצא להפסקה, ומיד בעזרת השם לאחר מכן חוזרים אליכם המאזינים, אל השאלות שלכם בנושאים שקשורים אל המערכת המשפחתית, מערכת הנישואים או אל נפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
טוב, כבוד הרב, שבוע שעבר הרב דיבר על חרדה לילדים.
אכן.
רציתי לשאול את הרב, הבן שלי כיום בן 7,
כן.
ומגיל 2.5 הוא סבל כמו סיוטי לילה, הוא היה מתעורר בצרחות באמצע הלילה, ובוכה במשך חצי שעה, לפעמים 3/4 שעה, ובתוך חלום, הוא היה עם עיניים עצומות, ובהתחלה חיבקנו אותו, וכאילו ניסינו לדובב אותו ולהרגיע אותו, ואחר כך כאילו ניסינו לראות מה זה נובע. והתייעצתי עם כמה אנשים מה לעשות, אמרו לי זה, וכנראה סיוט קטן אין מה לעשות, ובדרך כלל עובר.
זה סיוטים, וקוראים לזה סיוטים או ביעוטי לילה.
כן, אבל זהו, כשהוא גדל זה המשיך, כשהם סיפרו לו כל מיני הסיפורי תורה של פרעה ואנטיוכוס, וזה חזר כל פעם מחדש בעוצמה שהוא כבר היה כבר בגיל 3-4, וזה חזר באותה עוצמה, כאילו זה לא השתנה.
כן.
עדיין בצרחות, בהיסטריה.
כן.
וזהו, היום הוא בן
מה קורה? מה קורה אחרי שהוא מתעורר? את אומרת, יש היסטריה אחרי שהוא מתעורר, מה קורה? כמה זמן ההיסטריה נשארת אחרי לאחר מכן?
קודם כל זה הרבה זמן, זה היה במשך חצי שעה בערך, לפעמים אפילו 3/4 שעה, הוא היה עם עיניים עצומות, היה קשה להעיר אותו.
כן.
הוא כאילו היה נמצא בתוך זה.
כן.
והיום זה כבר לא קורה לו, אבל היום הוא עדיין מפחד, נגיד אם החדר חשוך, הוא מפחד להיכנס לחדר, הוא מבקש מהחיות שלו הקטנות שילוו אותו לחדר, היום שהוא בן 7. וזה מתבטא בדברים נוספים שהוא גם נהיה רגיש מבחינת, למשל, הרבי מאיר לו משהו הכי קטן, כאילו כל בן אדם בעל סמכות, משהו הכי קטן אז הוא נכנס ללחץ, הרבי אמר לי ככה, והוא כבר מתחיל לצייר לו שאם הוא לא יעשה את מה שהרבי יגיד, אז וואי מה יקרה. וכל מיני דברים כאלה שהוא לוקח דברים מאוד בצורה מפחידה, כאילו העולם מאיים עליו. ואני לא יודעת ממה זה נובע, אני מנסה כל פעם להרגיע אותו וזה, פעם אחת אמרתי לו, מה?
בעיות השינה שאת מתארת, הן בחצי הראשון של הלילה?
לא, נראה לי שזה היה קורה בסביבות 12 בלילה או משהו כזה.
אז זה נקרא חצי הראשון של הלילה. כלומר, לא בסביבות 3-4 בבוקר.
לא.
כן, בסדר?
אבל זה היה קורה רק בגיל הקטן. כרגע זה כבר לא קורה. אבל...
אז כרגע הוא בן 7 והוא עדיין מתעורר מחלומות, אני מבין. עדיין יש לו סיוטים.
לא, פחות. כאילו...
אז מה הבעיה היום?
סיוטים מדי פעם, אבל לא משהו רציני כזה, ממש לא.
אז מה הבעיה כיום? אולי לא הבנתי?
היום יש לו את הפחדים עדיין להיכנס... לחדר חשוך, אפילו שזה חדר שהוא מכיר, ואני אומרת לו, למשל, תלך לישון וזה, זה תלוי גם מה הוא עבר באותו יום, שמתי לב. נגיד אם הוא אוהב עם חבר והוא סיפר לי איזה חוויה שעברה עליו בכיתה, נגיד שילד הרביץ לו, או שהרב כעס עליו או זה, אז הוא יפחד יותר להיכנס לחדר. ואם אני אומרת לו, אין לך מה לפחד, כאילו, אני יודע, אני מבין שזה חשוך, ואין מה לפחד, אבל בכל זאת זה מפחיד אותי. אין כאילו מצב לשכנע אותו.
נכון. גם לדעתי לא כדאי לשכנע.
מה עושים?
לדעתי, הילד שלך, מה שאת מתארת עכשיו, לא כדאי לנסות לשכנע אותו להיכנס לחושך. הייתי מדליק לו איזושהי נורת לילה, מנורת לילה, מאפשר לו לישון ככה. סך הכל, יש לו את הפחדים האלה, זה אמור לעבור בעזרת השם עם הגיל, יכול להיות שקצב ההתפתחות הוא קצת יותר איתי בהקשר הזה, אבל גם לא בטוח שקצב ההתפתחות איתי כל כך, וזה מפריע לו, ויש לו את סדר היום שלו, שאם זה הרבה או מישהו מהילדים שהטריד אותו, הפריע לו, הלחיץ אותו, לא משנה בדיוק מה היה שם, אבל הוא חסר.
זה נורמלי התגובות האלה, כי...
חוץ מזה, מה עוד...
בכיתה הוא מאוד עצור. ילד מצטיין, הרבנים רק אומרים עליו
עסוק או עצוב? בכיתה הוא עסוק או עצוב? לא שמעתי?
עצור. הוא מאוד, זה מה שאני אומרת, הוא צייתן מאוד ברמה, כאילו מה שאומרים לו הוא זה, הוא נחשב מאוד ילד חרוץ, והוא כל הזמן מקבל פתקים של נחת ופרסים, אבל אני יודעת שבגלל שהוא לא, הוא עצמו לגמרי, הוא מגיע לפה הביתה, הוא שונה לגמרי, הוא קופץ, הוא משתולל, הוא לפעמים מציק גם, לפעמים, כאילו הוא מוציא את כל הלחץ שהיה לו עד עכשיו.
האם רואים איזשהו שינוי במה שהוא מרגיש עצור? זאת אומרת, עצור גם לפני שנה, לפני שנתיים, מה אומרים שם?
בתלמוד תורה?
כן, בתלמוד תורה, מה אומרים שם?
אני התייעצתי עם הרבה שלו של שנה שעברה, אם יש צורך בטיפול רגשי או משהו, אמר לי שהוא לא רואה צורך, אבל תמיד זה טוב. אבל לא יודעת, נראה לי שכן יש צורך לערב. הם טוענים שהכל בסדר, והוא ילד חרוץ, והוא ילד חכם, זה את כל הדברים האלה אני יודעת, השאלה אם זה...
זה שהוא עצום, זה שהוא... זה שהוא מרגיש עצור בכיתה, ולאחר מכן, כשהוא מגיע הביתה, הוא מרגיש הרבה יותר פתוח, ויותר מרגיש שיכול להשתעשע, ולצחוק ולשמוח, זו לא תמיד הבעיה. יכול להיות שהוא מבין שכללי ההתנהגות בתלמוד תורה הם שונים מאשר כללי ההתנהגות הבית. אדרבה, אולי זו מערכת הגמישות שלו שעובדת טוב, שהוא יודע להיות גמיש, פה להיות עצור, פה להיות פתוח.
השאלה אם זה לא נובע מפחד שמה יעירו לו, זה מה שאני...
יכול להיות שזה נובע מפחד שמה יעירו לו, אבל אם ואבא זה נובע מפחד שמה יעירו לו, אז לא רק שהוא היה עצור בתלמוד תורה, מאוד יכול להיות שגם כן זה היה פוגע ברמת הלימודים שלו, והיה פוגע בינו לבין עצמו, והוא מרגיש רע עם עצמו, והוא היה יותר עסוק בתסכול שלו. בדרך כלל ילד שהוא מצליח בלימודים, הדגש הוא על המילים בדרך כלל, זה לא גורף. בדרך כלל, אז ילד כזה, הוא ההורי לא יכול להיות עסוק בעצמו. אדם מתוסכל, אדם שהוא מרגיש מצב רוח ירוד, הוא מאוד עסוק בעצמו. הוא חושב על עצמו, מה עשיתי, מה אמרתי, מה אומרים עליי, מה יחשבו עליי, מה יגידו על מה שעשיתי או על מה שלא עשיתי. אז ככה אדם מתוסכל בדרך כלל הוא חושב. מה שאת מתארת פה עכשיו, את מתארת ילד שסך הכל הוא מצטיין ומשבחים אותו, כלומר בשביל להצטיין ובשביל לשבח אותו הוא לא יכול להיות עסוק בעצמו, הוא צריך לצאת מעצמו ולהיות עסוק בדברים אחרים, בלימודים, בעשייה, בשיעורי בית, מה שלא צריך לעשות, הכל לפי המסגרת שבה הוא נמצא, ונראה שהוא כן נמצא שם. לכן אני יכול להבין את מה שאמרו לך בתלמוד תורה, שיכול להיות שאין לו איזושהי בעיה, יכול להיות שאיזושהי התמודדות חברתית שאפשר תכף לדבר עליה, אבל לא בטוח יש כאן בעיה, כיוון שסך כל התפקוד, לפי מה שאני מבין מהדברים, הוא תפקוד טוב. אלא מה, נכון שכשהיה יום מתוח במהלך היום, בלילה הוא רוצה דוגמה אור בחדר. הוא ילד קטן, נכון שהוא בן שבע, אבל ביחס לביטחון בעולם, והתמודדות עם מתחים ולחצים, הוא עדיין ילד קטן. יכול מאוד להיות שעוד 3-4 שנים זה כבר כל הדברים האלה יהיו מאחוריו. אני כן הייתי בשלב הזה לא ממליץ לעשות מזה, בכל אופן לנסות, לא להיכנס איתו עדו שיח, כן מפחיד, לא מפחיד, לא לנסות לשכנע אותו. למה? כי לפעמים דווקא ניסו לשכנע אותו, מלחיץ אותו יותר. למה? יוצא הרבה יותר פער. פער בין מה? פער בין מה שההורים שלי מצפים ממני, שזה הרצוי, לבין המצוי מה שאני לא יכול. כשאדם נמצא בפער בין רצוי למצוי, הוא ביותר מתח. כשהוא ביותר מתח, או יותר קשה הוא לתפקד. כי הילד שלך, מה שאתה מתארת, כנראה שיש לו בשלב הזה של החיים קושי התמודד עם מתחים. לא בטוח שזה קושי שהוא כבד מדי, כי עוד פעם הוא מצליח לתפקד טוב, סך הכל.
כן, לא, ממש. כשהוא עושה משהו, נגיד, הוא פעם אחת, הם עברו לתלמוד תורה חדש, מבנה חדש. כן. אז הרבנים אמרו, התחילו להקפיד איתם קצת לשמור על הניקיון, כדי שהתלמוד תורה באמת יישמר נקי.
כן.
אז הרבנים אמרו להם לשמור על הניקיון בתלמוד תורה, והוא למשל לקחנו שפר, ומרח אותו קצת על הקיר החיצוני.
הוא לקח את מה? את השפר? הרבנים
אמרו לו, דוד, מה?
את מה הוא לקח?
הוא לקח גוש שפר,
ומרח
כן. אותו על הקיר החיצוני, על החומה.
כן,
אחד אז אחד הרבנים עזר פתאום ואמר לו, דוד, לא מתאים לך וזה חבל, התלמוד תורה מתלחם. אז הוא נלחץ, ישר הוא לקח והתחיל לנקות וזה, והוא בא הביתה והוא אמר, אם יש לי לחץ ללכת לתלמוד תורה, שלא יחשו עליי, שלא יגידו לי למה עשיתי, ואיך הוא שרב אמר לו לעשות. וזה לא הרגיע אותו עד שלא דיברתי עם הרב, לא, הוא לא הסכים ללכת לתלמוד תורה.
בן כמה הוא עכשיו?
בן שבע.
סליחה, בן כמה הוא היה כשזה קרה?
בן שבע, השנה זה קרה.
זה שנה קרה, השנה זה קרה. וכמה זמן לקחו להירגע מזה?
יום שלם, הוא כל היום דיבר על זה, כל היום. עד שאמרתי לו שאין לו מה לדאוג, ניסיתי לסדר לו את האוזן קצת, שזה לא נורא, לא קרה שום דבר, נכון, עדיף באמת לא לעשות את זה, אבל גם אם לא נורא, כאילו, אהב לו, אהב ידע שהוא ילד טוב, שהוא... ולא עזר שום דבר, כלום. Yeah. עד שלא דיברתי עם הרב, הוא ממש לא.
ואז כשדיברת עם הרב, מה היה שזה פתאום עזר? מה קרה? הוא שמע את הרב?
אז הוא בא לספחה, הוא בא הביתה, הוא אומר לי, אמא, את לא מבינה, הרב לא אמר לי שום דבר.
כן.
זה דברים שמטרידים אותי, כי קשה לי שילד שלי ככה מתוח. למשל, שאני רואה אותו... מתמודד עם ילדים קטנים, שילד בן 3, בן 4, ירים עליו איזה מקל ויגיד לו, אני בא אליך, והוא כול כמו עלי נידף, כאילו מה עשו לו.
הבנתי.
החרדה שלו מדברים שזה, היא, כן, יש לו חרדה שהיא, הוא פתאום לא יודע מה לעשות עם עצמו. וזה עם הדברים האלה, אני לא יודעת איך להתמודד.
הבנתי. אז באמת יכול להיות שהתיאור שאת מתארת עכשיו, זה תיאור שצריך קצת יותר לראות איך אנחנו מחזקים את הילד. אנחנו נעשה משהו כזה, אנחנו נצא לפרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו ממשיכים את השיחה הזו, בסדר?
בסדר, תודה.
כמה רגעים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, שלום.
כן.
חזרנו. אז אנחנו מדברים על ילד שבעבר היה מתעורר מסיוטים בלילה, כיום פחות. היום הוא מתמודד מדי פעם עם מתחים במהלך היום, זה בא ידי ביטוי בעיקר בסוף היום כשרואים את דוגמה. אם הבנתי נכון, כשהוא הולך אישון, אז הוא רוצה שהאור יהיה דלוק. אנחנו מנסים להסביר לו שאין עם מה לפחד וזה לא מצליח. וגם אנחנו רואים שלפעמים ישנם תגובות לא פרופורציונליות. לא פרופורציה נכונה, מתי שהוא מקבל איזושהי הערה מילד בתלמוד תורה או מהרבה שם. זה הדברים, נכון?
כן.
מצוין. אז אנחנו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לתת מספר כלים בשביל לחזק את הביטחון העצמי של הילד. קודם כל, דבר ראשון, חשוב מאוד שלזכור שהפחד של ילדים או החשש הוא לא תמיד ולא בהכרח קשור לסיבה מוחשית שנראית לעין, זה נכון. ולמרות שאנחנו כמבוגרים לא רואים את הסיבה למתח, אנחנו רואים את היכולת שלנו להתגבר על המצב. בכל אופן, חשוב שכשהילד מדבר על הרגשות, לתת לילד לדבר על הרגשות. כי כשילד מדבר על הרגשות, אני מפחד וזה מפחיד אותי וזה מטריד אותי ומי יודע מה יהיה ואיך יהיה וכדומה, יש בזה תועלת שהוא מדבר על הרגשות. למה? כי הפחד הוא מהלא ידוע. כשמדברים על הלא ידוע לרגשות, הוא נעשה ידוע. לכן יעיל מאוד כשילד מדבר על הרגשות. אם הוא אומר שהוא מפחד, עדיף קודם כל לא למהר לשכנע אותו לא לפחד, אלא יותר לתת אישור לפחד שלו. להגיד לו נכון, אפשר להבין שזה מפחיד. כי כשאנחנו מגמדים את הפחד של הילד, הילד מרגיש לא רק שלי יש פחד, אלא גם אף אחד לא מבין את הפחד. אז צריך לפחד הרבה יותר, מכיוון שאין מי שיגן עליי. לכן ברגע שכן מבינים את הפחד, נותנים לו לגיטימציה, זה כבר עוזר לילד להרגיש קצת יותר טוב. וזה נקודה אחת שהיא חשובה מאוד מבחינתנו. עוד נקודה שהיא חשובה, זה לראות האם אפשר לתת לילד בתוך המערך המשפחתי תפקידים או מטלות. לא בצורה שהיא תהיה קשה מדי כמובן, אבל כן יש מקום לתת ילד בן 7 תפקידים ומטלות. ולמה זה? כיוון שברגע שילד בן 7 מרגיש שיש לו תפקידים ומטלות, יש לו שייכות יותר לבית. הוא מרגיש משמעות בתוך הבית. הוא מרגיש שהוא שייך למשפחה, הוא חלק מהמשפחה. וזה גם כן עוד נדבך חשוב שעוזר לו בבניית הביטחון שלו בינו לבין עצמו. אז זו נקודה חשובה גם כן. עוד נקודה חשובה, עוד כלי שיכול לעזור לנו, זה אנחנו ההורים, כשאנחנו שומעים שעד עוד פעם מפחד, עוד פעם נמצא במקום לא טוב, חשוב שגם אנחנו לא נבהל יותר מדי. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שכשאנחנו נבהלים יותר מדי, או אנחנו עוד פעם אתה מפחד, די, כמה אתה יכול לפחד וכו', כשאנחנו נמצאים במקום הזה, אנחנו משדרים, הילד, אמנם אנחנו מדברים הגיונית, אבל אנחנו עצמנו נבהלים כבר מהפחד של הילד. ואז הילד, במקום לנסות להרגיע אותו, זה גורם לו להילחץ יותר. למה? כי הוא אומר, הנה, אני בלחץ, וגם ההורים שלי בלחץ. נכון, הוא בלחץ בגלל איזשהו פחד שבדמיון. אנחנו בלחץ, או בפחד, או במתח, בגלל זה שהוא בלחץ. אנחנו כבר מתוחים מזה שהוא במתח. אנחנו ההורים שלו. לכן צריך להיזהר פה, ונסות לא לשדר לו את זה. אני לא אומר שתמיד אנחנו יכולים לא להיות בלחץ, להיות במתח, אבל אם אנחנו מרגישים שאנחנו במתח, או אנחנו בלחץ, אז לנסות לא לשדר את זה. ברגע שאנחנו לא משדרים את זה, אנחנו מאפשרים לילד יותר את היכולת לראות את הפחד רק כפחד, אבל לא כלחץ. בגלל שכשאנחנו בלחץ, סביב הלחץ שלו, אנחנו, הרי הוא רואה את המציאות דרך העיניים שלנו. וכשאנחנו ההורים מגיבים בלחץ, הוא עצמו מפרש שאו, זו סיבה ללחץ. לכן גם מזה כדאי להימנע. עוד נקודה שיכולה לעזור לנו, זה לדבר איתו על חברים. מה זאת אומרת לדבר איתו על חברים? אפשר מדי פעם לדבר, אנחנו ההורים יכולים לדבר על חברים לדוגמה שלנו. מה זאת אומרת? אפילו אם הסיפורים לא אמיתיים, אפשר אפילו בהקשר הזה להמציא סיפור. לומר, גם אנחנו כשהיינו קטנים, כשהיינו בגיל שלך, אז גם אנחנו היינו בתלמוד תורה או במוסד או בית ספר איפה שהיינו, וגם שם הרגשנו לפעמים אי נעימות בגלל המורה, אי נעימות בגלל אחד החברים וכדומה. ברגע שאנחנו מדברים על עצמנו ואומרים כמה אנחנו גם כן הרגשנו אי נעימות, אנחנו יותר מזדהים, מגלים אמפתיה. מהמקום הזה של הזדהות ואמפתיה, העד מרגיש שאו, זה דבר שהוא מוכר, זה לא דבר שהוא זר. הנה, גם ההורים שלי, הם עברו את זה. ואז אנחנו ממשיכים מתארים. כן, נכון, זה היה, באמת זה היה לא נעים. באמת זה היה קשה, הרגעים לא נעימים. אפשר אפילו להוסיף, לפעמים לקחנו כמה שעות עד שנרגענו. כן, כן, גם לנו לקח כמה שעות עד שנרגענו. ברגע שאנחנו נותנים איזושהי לגיטימציה, הילד פחות מרגיש את השוני. כי הילד עצמו מבוהל מהבהלה של עצמו. לכן אנחנו רוצים לנטרל את הבהלה, מהבהלה, את הפחד, מהפחד. ואנחנו אומרים, כן, גם אנחנו נבהלנו, זה היה מפחיד וזה היה לא נעים.
מעניין אותי, אבל איך זה לא קורה לי עם ילדים אחרים? כי הבת שלי, למשל, הבת שלי השנייה אחריו, היא ההפך הגמור ממנו, עם ביטחון, עם... תמיד היא שמחה, תמיד היא... והוא, יש לו המון, המון, המון פחדים, איזה... הוא נעזר בה המון, כאילו...
כן.
בקטע שלה יש ביטחון,
להיות...
אז שהיא תלווה אותו, שהיא תתמוך בו.
זה יכול להיות שתי סיבות. יכול להיות סיבה, לפחות שתי סיבות. סיבה אחת יכול להיות שהוא באמת נולד רגיש יותר. וסיבה אחרת יכולה להיות, אחותו גדולה ממנו?
לא, היא קטנה ממנו, הוא הבכור.
הוא הבכור. בת כמה הקטנה? בת כמה היא?
היא בת חמש.
היא בת חמש. יכול להיות שעדרה בזה שהוא רואה את האחות עם כזה ביטחון, זה עצמו... חלק מהמתח שהוא חווה. יכול להיות מאוד שבינו לבין עצמו, כמו אומר לעצמו, איך זה שהיא כל כך שמחה בחיים שלה, ואני אקח לחוץ ואני יודע בחור וגדול ממנה. יכול להיות שזה גם חלק מהמתח, אבל לא בגלל זה צריך לנטרל את הביטחון העצמי של הילדה. אני כן, אני פשוט שאלת למה זה קורה אצלו ולא קורה אצל אחרים.
זה מוזר לי, כי אצלו לפעמים יש לו התנהגויות ילדותיות בדברים מסוימים, שם אני רואה אותו כמו מבוגר שמטריד אותו כל כך הרבה דברים ש...
כדאי לא לחשוף אותו בכלל לכל מיני דברים מטרידים או מלחיצים, לא לחשוף אותו לזה, כמה שפחות. הוא כנראה סובל מרגישות יתר על בסיס מה שאני מבין מהדברים שאת מתארת.
הוא גם ילד מאוד סקרן, הוא מגיע לדברים גם...
הוא מגיע לזה לבד.
מה זה?
הוא מגיע לזה לבד.
כן.
כי הוא סקרן, אני מבין. כמה שפחות מבחינת, וגם אם והיה, והוא פתאום מדבר על איזושהי טעונה, רחמנה לצלן או משהו כזה, כדאי לא לפתח דו-שיח. כן, נכון, זה באמת קשה, ולהעביר עם זה הלאה. לא בגלל שאני רוצה להיות אדישות לעניין, אלא כי אנחנו רוצים לרפא את חוסר הפרופורציה שאנחנו רואים כאן, אבל גם עוד יכול שזה יעבור עם הזמן.
אז הרב ממליץ כן טיפול רגשי, או שבינתיים אין צורך?
אני, בפי מה שאני שומע, אני לא רואה כל כך צורך. אבל יכול להיות שכדאי ללכת לפגישה אחת או שניים, לראות, אולי כשיעמיקו בדברים, יראו דברים נוספים, ישאלו עוד פרטים, יהיה יותר זמן לראות דברים נוספים. לא בטוח שיש כאן משהו שהוא מהותי, היות שיש בו, וכמה וכמה מקומות שהוא מתפקד טוב. וכן, יש לו רגישות יתר. אבל יכול להיות שאנחנו הורים יכולים לעזרה, אבל לפעמים גם כן אפשר ללכת לעזרה, להנחת הורים, מפגש או שניים, רק שהם יעזרו לנו לדעת איך להגיב ואיך לשמר את המצב כמה שיותר טוב ולתת לו להתפתח בקצב שלו.
בסדר.
בסדר?
טוב, תודה רבה.
בבקשה. אנחנו ניגש לשאלות שיש לנו בכתב. שאלה אחת, לגבי אדם שיש לו חרדה, כלי שהוא יכול לעזור לו, אז ניתן כלי שיכול לעזור אדם בחרדות. כשאדם נמצא בחרדה, אז יש לו חשיבה מאוד מאוד מהירה. אחד מהדברים שעוזר לאדם להתגבר לחרדה, זה להאט את קצב החשיבה. איך אדם יכול להאט את קצב החשיבה? להאט את קצב החשיבה זה הידי זה שאדם יכול לרשום את החרדה. אפילו לרשום בכתב יפה, לרשום עם ניקוד, לרשום בקצב איטי. למה זה? כי ברגע שאני לוקח דף ועד ואני רושם בצורה מסודרת, אות אחרי אות, עם ניקוד ובצורה יפה את החרדה, מה אני עושה? אני מעט את קצב החשיבה. וכשאדם מעט את קצב החשיבה, החרדה, גם היא פחות חרדה, כי החרדה מקבלת עוצמה יתרה בגלל קצב החשיבה המהיר. כך נוכל לנטרל את קצב החשיבה המהיר על ידי הכתיבה. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה ליוסי אייזנטל, אשר גייבר, היו ברוכים.